כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה מעוגן בפסוק בחבקוק, ששם כתוב הליכות עולם לא. זה פסוק שנאמר בקשר למתן תורה, וחז"ל דרשו הליכות והלכות. אז קודם כל, כדי לקיים את מאמר חז"ל זה, שלא לדבר על הערך הגדול שיש לסדר מסודר של לימוד, במדרש דומני בפרשת ניצבים מדבר המדרש על כך שהטיפש הזה נכנס לבית המדרש ורואה כל כך הרבה ספרים וכל כך הרבה כרכים, והוא אומר, מתי אני אספיק את כל זה ללמוד? אז הוא מחליט שהוא לא לומד בכלל, כי איך הוא שישה כרכים של משנה ברורה עם כל מיני סעיפים קטנים עם שער הציון, איך הוא יגיע לזה? אבל החכם, מסיים המדרש, כשהוא נכנס, אז הוא אומר, רק רגע, זה מתחיל עם צעד אחד, אז הוא שונה היום הלכה אחת, ומחר הלכה אחת, וכך וכך, ואז מצטבר, שמצטבר לו רכוש גדול, והוא שולט בהרבה הרבה חלקים, גם בהלכה וגם בשאר שטחים, בספרות היהוד, מה שקוראים ארון הספרים היהודי. אז אנחנו, ברוך השם, ליבנו גס. ישאלו אותנו, אנחנו יכולים לתאר מה עומד בארון הספרים היהודי, אבל השאלה היא מה כתוב בספרים האלה. טוב, אז אתה יכול להגיד, אני לא כל כך בטוח אם כולם יודעים מתי נתחבר המשנה ברורה. מה למשל הקשר בין חיבור המשנה ברורה לרכבת הטרנס-סיבירית ממוסקבה לוולדיווסטוק? מה הקשר? אספר לכם. איך המשנה ברורה התחבר? החפץ חיים למד חברותה עם הבן שלו. רבריה, הכרתי את בנו של הבן, את הנכד, היה תל אביבי. החפץ חיים נפטר לפני 72 שנה, בחפגים על באלול, תפרי צדי גימל. אז כך שהכרתי טוב את ה... היה הרב בתל אביב. אז הם למדו חברותה. אחרי 10 שעות של לימוד, ואיך היה הלימוד? החפץ חיים לקחו פסוק בתורה וקראו אותו. נניח, לפי התוכנית אמורים ללמוד עכשיו הלכות חול המועד. אז כתוב, אלה מועדי השם, בתורה המושג חול המועד לא כתוב. הסתכלו, כתוב את הפסוק, אחר כך קראו מה כתוב בספרה, במדרשי ההלכה, ואחר כך מה כתוב בשאר מסורות התנאים, ואחר כך מה יש במשנה, מאוד מאוד שיטתי, ואחר כך מסכת מועד קטן, כך שמה מועד קטן, חלק גדול של המסכת מדבר על ענייני חול המועד, ואחר כך מה אמרו בתשובות הגאונים, ואחר כך מה כתוב ברמב״ם, ואחר כך מה בשולחן ערוך. חפץ חיים כותב בהקדמה, הוא ברוך השם, יש לי הרבה ספרי אחרונים, אז אפשר לראות את זה בשער הציון למטה, כל ספרי האחרונים, ואחרי כל הדברים האלה, כתבו שורה אחת של פירוש, שיצא להם בענייני ההלכה על דברי המועד. מחבר על דברי שולחן ערוך על הדבר הזה. אחרי 10 שעות של לימוד כזה אינטנסיבי, אז הבן ביקש סליחה מאבא שלו שהוא כבר קשה לו, הוא לא יכול לי. אז אבא אמר, טוב, אתה אנוס, לך. לקח החפץ חיים מגבת, הרטיב אותה, קשר אותה למצח שלו והמשיך ללמוד. כי הוא אומר, הבן, יש לו תירוץ, אבל אני הרי חייב לגמור את המשנה ברורה. אז באחת הפעמים אומר לו הבן, אבא, אנחנו כל כך מתייגעים בשביל חצי שורה את התהליך הזה שעכשיו תיארתי. ובסוף אתה כותב משהו וכותב בשער הציון למטה, מגן אברהם, כנסת הגדולה, גם הרבה מחכמי הספרדים הגיעו שם הספרים שלהם, וכותב את הספרים האלה. תגיד לי, מי שיקרא את המשנה ברורה, את הסעיף הקטן הזה, יהיה לו חתיכת הערכה כמה אנחנו השקענו בשביל דבר כזה? אז זה בלי פרופורציה. אם הם לא יבינו מה אנחנו עושים, מה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? באותו הפרק הניחו את מסילת הברזל ממוסקבה לוולדיווסטוק. וולדיווסטוק זה נמל רוסי על חוף הים היפני, בקצה המזרחי של סיביר. כדי לחצוב את המסילה הזאת היה צריך לגדוע יערות בטונדרה. זה אותם יערות עד סיביריים. וכמובן בקור הסיבירי הביאו, רק כפייה צריסטית הצליחה לעשות את הדבר הזה, ואחרי שקרתו את העצים היה צריך כמובן להביא אדנים, והיה עמל אדירים. וכמובן זה היה מפעל שכל האזרחים הרוסים בימי הצאר וחפץ חיים ודורו היה אז, אז הם העריכו את זה במפעל גדול מאוד. זה אומר לו, תראה, כל כמה תורכים בשביל להניח מטר אחד של מסילה, ואחרי שהמסילה הזאת תהיה מוכנה, אז הרכבת באלפית שנייה עוברת את המטר הזה. האם האנשים שהתרווחו להם בתאים שם ברכבת ירגישו מה עשו האנשים בשביל שהם יוכלו לעבור את זה ביאב כזה? לא. הם יעלו להם במוסקווה, ירדו להם בוולדיווסטוק, כל אחד לעסקים, ובכלל לא יבינו. אלא מה זה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם להניח את המסילה, ומישהו אחר ייסע על זה. אמר החפץ חיים, זהו. התפקיד שלנו לחפור את המסילה הזאת, להניח את ה... אחר כך שמישהו קורא, הופ, הוא כבר מיד יודע. אי אפשר להסתפר בחול המועד, מי שנניח הדוגמה, מי שהיה במילואים. מי שהיה במילואים ולא היה לו ספר ולא היה שייך והשתחרר בחול המועד, האם זה יכול להתגלח? לא יכול להתגלח. טוב, אז אין מילואים במשנה ברורה, אבל יש בית סוהר. אני לא אומר שהמילואים זה בית סוהר, אבל הנה דוגמה איך אפשר להקיש מהדבר הזה. אז לוקח את המשנה ברורה, מה? אני מציע לו שאחרי שירח את המשנה ברורה ויברר, ירים טלפון לרב אביגדור. קודם כל, מפני שהיום יראה יש שם משנה ברורס עם ההערות של רב אביגדור, אז מי שמסתכל פה בפינה הזאת יכול לראות איך הערות כאלה ביצחק יקרה. מה שלפעמים רואים שהוא מוציא איזה פנקס קטן וכותב. הפירושו של דבר שהוא כל הזמן בדק את ההלכה והעיר, בחלק גדול של המקרים מתייעץ עם רב שלמה זלמן, שהוא כותב והרב זיכרונו לברכה, אז, וכתב את זה והעיר. אז צריכים לראות האם זה בדיוק דומה או לא בדיוק דומה. אני מתכוון לומר שהמשנה ברורה זה כלי טוב כשאין לך רב. תברר, צריך לדעת גם איך לנסח את השאלה. על כל פנים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה, לנסוע ברכבת הטרנס משנה ברורית הזאת, ולהגיע לחוף מבטחים מתור בירור ההלכה. אבל זה צריך לדעת, זה צריך ללמוד. שישה כרכים במשנה ברורה, עם כל, מאותו רגע שאתה פוקח את העיניים, כמה וכמה שאלות מצטברות לך, שלא לדבר על ימי החג. תרצת לי חול המועד. מה תרצת? ערב חול המועד? נו, אומר לך אבא. נו, הרי אתה לומד בישיבה? תלך לשוק ותקנה לי הדסים. מי הדסים? אתה יודע מה זה משולושים? אתה יודע מה זה הדס שוטה? אני לא רוצה לומר שאתה שותה, אבל אתה שותה, גבלת, מה זה? וחוץ מזה, אתה הולך, אתה בונה לך סוכה, אבל הדפנות, אמא עוד צריכה את זה כדי שתולים שם כביסה, אני אומר, מציאות על המרפסת. אז אתה עושה דבר פשוט, כמה שאתה רוצה להיות יעיל, אז אתה הולך ואתה קודם שם את הסכך. הרי אתה רוצה לחסוך זמן. נו, כמובן, אתה יושב בלילה א' בסוכות, ויושב בסוכה פסולה, אז מה לעשות? אחרי ששמת את השכח, אז יש לנער את זה, כמה לנער? אני מביא דוגמאות ממשיות, איך הלכות שצריכים לדעת, ואני כבר לא מדבר שאם אתה לא יודע, אז או שאתה יושב בסוכה פסולה, אתה מכשיל לפעמים גם אחרים, כי אביך סומך עליך, הרי אתה לומד בישיבה, והשכנים שמשותפים לך, בוודאי סומכים עליך, הרי אתה לומד בישיבה, זאת אומרת, אתה בונה סוכה כשרה, אימא שלא למדת וכו' וכו'. אז הנה דוגמה, אז כבר לא מדבר שחס ושלום יכול להיות חילול השם, לומד בישיבה ולא יודע איך מחזיקים את האתרוג, מה בדיוק פוסל שם בלולב. רשימה ארוכה של דברים מעשיים. אז כמובן אחרי הדברים האלה אפשר להיבהל מאוד, אז אני באמת אוכל לדעת. מלט כיד שופר, אז אתה אומר, אתה לא, גם לא מבין בדיוק, נותנים דפיקה בין סדר, תדע מה זה סדר בכלל? מה זה סדר של דקיעת שופר? יוצאים, לא יוצאים, וכן מותר לדבר, לא מותר לדבר, ומה פתאום נדמה לך שפתאום הוא חוזר עוד פעם, הוא אומר לו, עוד פעם תקיעה, ואתה לא יודע אם התקיעה הזאת היא התקיעה הראשונה, או התקיעה הזאת היא כבר אחרי שברים תרועה. אז כל כך הרבה הלכות, אז נניח זה אתה סומך על המקריא שהוא למד טוב את ההלכות, ובישיבה בכלל תוקים ותוקים ותוקים ותוקים, ואחרי שתוקים תוקים עוד פעם, ומה זה, טו, 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 איך... איך יוצא מפסוק אחד, יום תרועה יהיה לכם, יוצאים מעט תקיעות, איך יוצא דבר כזה? כל אלה מהלכות בענייני דיומה, ואני לא מדבר כבר על יומה ממש, אחותך יולדת, היא ילדה יום לפני ערב יום הכיפורים, אז אתה רואה, אם גזחה הוא חבר, מנו הלך לשאול את הרב, וצריכים לתת לה להיות כשיעורים, ויושב שאול אותך, סליחה, כמה זמן בין לגימה קטנה שאני יכולה ללא? החצי שיעור הזה, דורייתא, לא דורייתא, מה זה שיעורים? כמה זמן לחכות? איך? מה זה 9 דקות? בכלל, כמה זה פחות מ... אתה לומד בישיבה. טוב, אז עד שאתה תהיה אבא ותצטרך לפסוק לאשתך יולדת בערב יום הכיפורים, יש עוד זמן, אבל בינתיים אני מביא דוגמאות של שאלות מעשיות. כל כך הרבה דברים מצטברים. אז הטיפי שאתה אומר, אני לא אצליח לבוא את המשנה ברורה. אז ממילא, אז מישהו אחר יפסוק לו. אבל יש לפעמים שזה... השונה הלכות בכל יום אלה הם החכמים שלומדים כל יום קצת. פרט ועוד פרט ועוד פרט. באמת, אחד הדברים הקשים ללימוד בהלכה זה עומס הפרטים. אני מודה. ולכן צריך לעשות את זה במנות קצובות שיאפשרו ללימוד לאט לאט מה שקוראים בלשוננו להטמיע את החומר. כשאתה לוקח הרבה, אז הכל מצטבר ואתה לא תופס. לעומת זאת, כשאתה לוקח את זה בצורה של שיעורים, אז זה הרבה יותר קל. אז לכן נקבע הסדר שאחרי התפילה 10 דקות, רבע שעה מקסימום, זה תלוי לפי המהירות של המתפלל, אני לא יודע למה צריכים להתפלל כל כך מהר, אבל כשמתפללים בצורה מתונה, אז נניח מסיימים, מתחילים ב7 בדיוק, ברבע ל8 אפשר לגמור. טוב, אז יש את רבע שעה נחמד, בלב הכי חדר האוכל נפתח רק ב8, אלא מה? החכם עיניו בראשו. כי כשאתה בא ברבע ל8, אז נניח שאתה חולץ את התפילין, ואתה הולך אחרי איפה יש משנה ברורה, ודווקא מזדמן לך משנה ברורה של אשר יוצר. אשר יוצר אמרת כבר, אז מה עושה יהודי חכם? או שיש לו בסט שעל ידו את המשנה ברורה, אותו קרח שהוא לומד, או שהוא מצטייד לפני שהוא בא לתפילה, וכבר דיברנו, הרי יש מישהו שיש לו שכל והוא הלך להגיד פרק תהילים בכותל לפני התפילה, אז יש לו זמן. אז הוא לוקח את הקרש של המשנה ברורה, מניח אותו על ידו, אם הוא לומד אותו לבד, לומד עם החברותא שלו, וביום ראשון ורביעי הוא גומר את התפילה. אם הוא בעל נפש, אז הוא יישאר עם התפילין. מה אכפת לך? יהיה לך קדושה יתרה. ולומד, ולקורא את הסיפים, מסמן לעצמו שאלות ודברים כגון אלה. וכך קובץ על יד פעם בשבוע ביום שלישי. לחילופין, הרב ששר והרב מורה יהיו אחראים לסדרים הללו, אז יהיו שיעורים מסכמים. פורסם גם, נדמה לי שפורסם גם הסדר של ההלכות, גם הלכות חול המועד, שזה דבר בעיתו. פרקי אבות אומרים, בסדר, אומרים כל מיני יהודים, גם פה, גם בכל בתי כנסת, ואתה מדבר בפרקי אבות, ושם כתוב, המבזה את המועדות. מה פירוש יהודי אחד מבזה את המועדות? איך בכלל אפשר לבזות מועד? אחד הפירושים, הוא מבזה את המועדות, שהוא מזלזל בענייני חול המועד. אז, אביא דוגמה. היו זמנים שהיו חילולי שבת אדירים על ידי משחק כדורגל. אני זוכר בילדותי, הבעיה הייתה, איך אפשר יהיה לבטל את חילולי השבת שקשורים בכדורגל. ברוך השם, היום יש שבוע עבודה בין 5 ימים, ואפשר לעשות גם משחקים בינלאומיים, לא בשבת. כיום יצא בזה, לדוגמה, כשתנאי העבודה היו קשים וכו' וכו', חופש בכל המועד, רק יהודים עמידים יכלו להרשות לעצמם. היום, ברוך השם, נדמה לי רוב משרדי הממשלה והמועצות המקומיות, אז יש חופשה מרוכזת. אז בוודאי שנחמד מאוד, עסקים, לא עסקים, הפסד מרובל, אבל זה עצמו הרי הבעיות, שכמו שאמרנו, הגמרא במועד קטן דנה בה, והמשתבורים משיג את ההלכות, אבל זה צריך לדעת, וזו הזדמנות טובה לכתוב בכל המועד. לכתוב בכל המועד. החלטת, אתה בכל המועד גומר את כל החובות שלך, של מכתבים שהצטברו לך. לגמרי לא פשוט. המעשה שבכל המועד החזון איש לקח גמרא גדולה, הסתיר את החלון וכתב. מה יש? עלה בדעתו איזה רעיון בגמרא, והוא החליט שאם הוא לא יכתוב איזה דבר העבוד, וזה אחד מהיסודות של ההלכה, ודבר העבוד שיובד דבר התורה הזה יישכח ממנו, אז הוא התיר לעצמו לכתוב, אבל הוא חשש שאחרים יראו, חזון איש כותב כבר, אז הם יכתוב גם חשבונות ודברי חולין. אז הוא עשה את זה בתכסיס שלא ירגישו שהוא כותב, כדי שלא תהיה מכאן הוראה למי שלא מבין. אני מספר כל מיני דברים שקשורים להבין את ההלכה, שאתה יודע מה טיבם של ההלכות. אז ראשון ורביעי אתה לומד כסדר, שני וחמישי, אם אתה יהודי מבין, אז אתה עוד גונב. קוויתים לתורה, אחד ההסברים של קוויתים לתורה, את נפש קוויהם, גזול איתים. תגזול 5 דקות, קוויתים, גזול לך 5 דקות, האוכל. יש יהודים שצמים שני וחמישי. נו, אנחנו לא, אולי אתה, אני לא במדרגה כזאת. אבל תצום 2 דקות פחות האוכל. אז חצי שורה במשנה ברורה גם בשני וחמישי. נמצא, נו, יום שישי הרי כולו קודש לשם, זה הרי פשוט. על כל פנים, היוצא לנו מדברנו, שאם אתה לומד כסדר, ואתה לוקח את המשנה ברורה, ואתה עובר עליו, ואחר כך אתה מאזין לסיכומים שיהיו בימי שלישי, אתה יוצא עם רכוש גדול. אז אני יוצא מתוך הנחה שזה אף אחד לא ידע. הייתי עושה עכשיו מפקד כמה משנה ברורס, הלכות חול המועד, באיזה קרח זה? גם כן לא פשוט, עד שתגלה את זה, בסדר? ונמצא פה, מסתבר שזה מעט. אז מכאן ואילך יתחיל הסדר. לוקחים משנה ברורס, לומדים את השמור, שומעים את הסיכומים, ועל סמך זה אפשר להתקדם בלימוד. עכשיו 8, תודה.